עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
מה קורה בנות? ברוכות הבאות לפרק נוסף של שיחת בנות, ולפני שאנחנו מתחילות, הפרק של היום בחסות אפליקציית ההיכרויות במבל, עוד על זה בהמשך. עכשיו אני רוצה להציג לכן את האורחת שלי שסוף סוף כיבדה אותי בנוכחותה בפודקאסט, קבלו את קוראין! קורין גידון!
האורחת הפורחת, אני מתה כבר לכולי עם חיוכים, אני מתה לדבר.
מתה לדבר, מתה לדבר. בנות, אתן ביקשתן שקורין תגיע, וברור שרצינו שהיא תגיע, פשוט לקח זמן, והיא כאן יושבת לה בחודש, איזה חודש את כבר?
שמיני, מלא.
לא, חודש שמיני.
מלא.
מלא, אני לא מאמינה. אני זוכרת רק שסיפרת לי שאת בהיריון.
מה, רגע, רגע, טכנאי בלם, למה? כי אני נכון, כי אני נראית רזה, ואני נראית מדהימה.
יש לך מותן, רואים מותן. כן.
אין מותן, אבל תודה.
כאילו מקדימה לא רואים שאת בהיריון בכלל.
תודה, מאמי.
יושבת כאן על הכיסא.
חברה טובה זה חברה שקרנית.
בדיוק, זה מה שאנחנו רוצות. יואו, קורין, אני זוכרת את הרגע שסיפרת לי, זה היה כאילו שבוע לפני בכלל היינו במסעדה ויין וזה.
אני סיפרתי לך לפני כולם, את ידעת ממש בין הראשונים.
ולא פחדת שאני אעשה לך עין.
לא פחדתי לא מהעין שלך.
העין שלנו היא רק וירטואלית, נכון. היא לא בחיים האמיתיים. ויש כאן, את יודעת, כל פרק העוקבות שולחות לנו שאלות, לאורחות והכל, והרבה מהשאלות היו איך התחיל עניין העין, יו. ואיך בכלל נהייתן חברות. אז שנייה לפני, אני רוצה לעשות לך בוחן פתע.
יאללה.
מתי נהיינו חברות?
רגע, זאת שאלה טריקית, כי כל הסיפור עם העין, כן. הוא התחיל בקיץ... של 2021,
אוקיי,
כאילו סביב
אוקיי,
כזה יולי. מתי נהיינו חברות, כאילו, מתי זה קרה?
אני אגיד לך את התשובה שלי, כי אני אוקיי. עשיתי שיעורי בית, ואני חיפשתי בתיוגים שלנו.
זהו, מתי נפגשנו?
אז באפריל 21, אחותי, אפריל 21, כן. התחיל סיפור האהבה שלנו, בצילומים, אם את זוכרת, זוכרת, היה לך שם אישו
נכון,
עם הטלטלים.
של, 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 של האולם אירועים
של
הזה.
של אולם אירועים.
נכון.
נכון. כן. נכון. ואז שם התחלנו כזה להתקרב, נכון. ואז ביולי, קרס... ממש לפני שנה.
העין.
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 אז בואי נעשה ככה סדר למי שלא יודעת מה זה סיפור העין. קורין זאת קוראין, אני זאת דנית העינית, וקורין תספר את הסיפור.
כן. ש... אז אלה שמות שנתנו אחת לשנייה.
כן.
זה התחיל מזה שדנית, האינסטגרם שלה, הכל כזה פיין ויפה.
היה, היה.
היום כבר לא. היום כבר
היום
ממש לא.
היום זה כבר עלה בבעלה.
היום זה
היום קרבות, אני כבר את.
קרבות עם ציפורים.
כן.
בדיוק. אז בזמנו האינסטגרם שלה היה סופר מנוטש, והיית מעלה תמונות כזה של ציפורניים, כן. והמיניקור הכי מושלם וזה. עכשיו, אני, בהמה, אין לי באמת...
זה לא שם.
העדינות היא ממני ועלה, האסתטיקה ממני ועלה, ואני ניסיתי לעשות תמונה כזאת של בלוגריות, כאילו עם הציפורניים.
עם היד והציפורניים והפילטר.
והגוונים, וכאילו יצא לי יד קובבה, כיאור של משהו גברי ברמות, וצחקתי על עצמי, אמרתי, זה מה שניסיתי לעשות, כמו דנית.
היא שמה תמונה של הציפורניים שלי, וזה מה שיצא.
זה מה שיצא. ואז, מה קרה?
באותו יום, תקשיבו טוב.
ממש במקרה.
ממש במקרה. יום לפני אני הייתי אצל המניקוריסטית, באותו יום נשברה לי ציפורן. ואז הבנתי. שהיא עשתה לי עין, ווחד עין, בנות, כאילו ברמה שאתה לא מבינה, נשברה לי ציפורן, והיו לי צילומים, ובואלה, את ציבחת אותי, אחותי.
אבל אז את ציבחת אותי בחזרה.
נכון.
ואז נשברו לי הציפורניים בחזרה.
ואז לא נשברו הציפורניים.
זה היה צירוף מקרים.
זה היה צירוף מקרים. אז היה.
מטורף, אז היה. מטורף.
אולי כי את קרובה לאלוהים, אז את יודעת.
יכול להיות. ש... שוחחתי, כן. היה לנו איזה דיבור.
את קרובה לה.
ברור.
אבל מה שהכי מצחיק זה שממש זה הפך כאילו למשהו ברשת, ומלא בנות העלו תמונות של ציפורניים שבורות. ותיגו אותנו וזה.
מה זה זה? תקשיבי, אנחנו שנה אחרי, ועד היום,
עד היום.
הכינויים שלנו תופסים, אנשים קוראים לקוראין, אנשים קוראים לדנית העינית, אנשים מתייגים אותנו כשנשברות להם ציפורניים.
ממש, ממש ככה.
ויש דיבור סביב העין, וגם כבר התחלנו לעבוד ביחד.
התחלנו לעבוד ביחד, ועוד חשבנו, חייב לעשות משהו עם ציפורניים, וחייב זה, אבל האמת שזה כל כך כאילו מתחבר, כי ברור שאנחנו כבר הרבה מעבר לזה, ולי זה נתן את האינדיקציה שכן, אפשר למצוא חברות
בתעשייה אמיתית.
ומהרשת גם.
נכון.
כאילו, זה ממש אפשר. אם פעם היה לי סוג של אנטי לזה, כי תמיד יש לי את החברות שלי מהבית, תמיד אמרתי שהן החברות הכי טובות שלי.
כמו שדניאל עמית, חברה אחרת שלנו, אומרת, אין חברויות בתעשייה, אבל
וגם היא.
חברה שלנו.
וגם היא חברה שלנו, וגם היא הבינה לאחרונה שזה לא נכון. כי יש משהו בחברויות מהתעשייה, קודם כל, אני מחשיבה אותך כאחת החברות הכי טובות שלי, אני, בלי קשר בכלל, אם גדלנו ביחד, לא גדלנו ביחד. יש לנו נושא שיחה אחרים, ממה שאני יכולה לדבר עם חברות שלי מהבית. אנחנו באותו מקצוע, אנחנו יכולות להתייעץ אחת עם השנייה.
בואי, זה כמו שלאנשים יש חברים מהמשרד.
ממש ככה.
אז זה המשרד שלנו, ויש לי את קולגה שלי, והפכת להיות גם באמת חברה טובה שלי, והנה ההוכחה היא שאנחנו ידעת על ההיריון לפני כולם, ואנחנו, אין יום שאנחנו מדברות, והבעלים שלנו חברים, ואנחנו יוצאות ביחד, וזה באמת
כיף זה.
זה הכי כיף בעולם, וכמו שאמרת, עולם תוכן המשותף הזה, זה משהו שהוא כזה חשוב, כי כמה אנשים יש להם את העולם שלנו? בסוף אין כזה הרבה משפיענים ומשפיעניות.
חד משמעית, וגם אם יש, זה תמיד מהול בתחרותיות מסוימת.
תמיד.
תמיד מהול בחוסר פרגון, או כאילו, לי לפני שהכרתי אותך ואת החבורה שלנו, שזה באמת דניאל ורוני וליקוש ודנה, אז גם אם פגשתי אנשים מהתעשייה, אז נורא פחדתי לספר להם דברים, ברור. כי נורא פחדתי, אז בי עכשיו נשים את העין בצד, אבל נורא פחדתי שהם ילכו ויגידו, או איכשהו ינסו לתפוס את המקום.
אפילו
או
שסתם ישפטו אותך.
נכון.
ולחלוק את הדברים האלה עם אנשים, גם אצלי, זה תמיד היה איזה מחסום, וזה היה לי נורא חסר, הרגשתי נורא לבד.
כן.
בקטע המקצועי.
ממש.
כי את באמת לא יכולה לדבר עם חברות שלך מהלימודים או מהבית על העבודה.
נכון.
גם
אפילו עניינים מינורים כמו של כמה לקחת לקמפיין הזה, כאילו ברמה כזו.
נכון. או איך הצפיות שלך לנו בסטורי,
כן, כן,
או
כן.
עם עולים העוקבים או לא, או על כל מיני קמפיינים.
לגמרי.
זה באמת כיף שיש לנו את החבורה הזאת, ושמצאנו אחת את השנייה.
ממש, ממש, ובאמת הייתה מזה רק טוב.
נכון.
ואני הכי שמחה בעולם, במיוחד שברק וחילי יכולים להתמרמר שם אחד עם השני עלינו. זה לא קל. אבל את עשית מסלול אחר, זאת אומרת, בדרך כלל, מה שקורה היום, זה מגיעים מהרשת לטלוויזיה.
נכון.
את הגעת מהטלוויזיה לרשת,
נכון.
והייתה לך כתבה מהממת שער בשבעה לילות.
נכון.
וואו, אימא לה, הכתבה הכי עוצמתית בעולם בעיניי.
חיים שלי, תודה.
אז פתחתי חשבון במבל, הבאתי שורת פתיחה, והנה אני כאן, בדייט עם מיכאל. מה אם מגלה שהוא ואני זה לא ממש זה? ומה אם מגלה שהוא ואני זה הכי זה? ואולי הוא פשוט יעזור לי להבין מה זה שאני מחפשת. anyway, זה יהיה פן לגלות. זאת הדרך שלך, תתאהבי בה. הורידי במבל.
יש לנו כאן שאלה שבכלל איך הגעת? איך הגעת לטלוויזיה? איך הגעת להנחות? מה המסלול בעצם שיצא לך לעבור?
וואי, זה היה סיפור מטורף, סיפור של פוקס, באמת יותר מהכל, כאילו אני יכולה להגיד שתמיד אהבתי במה, ואהבתי להופיע, ואהבתי תקשורת, אבל זה לא ששמתי לעצמי מטרה להיות מנחה של האח הגדול בגיל 23, כי אף אחד
אתן קולטות.
לא יכול לחשוב על זה בכלל, או לחלום שזה בכלל משהו שיגיע אליו בגיל כזה.
אני בגיל 22 הייתי משתתפת בתוך האח הגדול, ואת הנחית את האימא לזה, מטורף. היום קורין בת 29.
נכון.
כאילו, שתבינו כמה היא עברה, כאילו זה מטורף.
נכון, ובאמת הכל היה מין כזה צירוף מקרים. הייתי בגלי צהל, ואחרי זה עברתי לעבוד אצל גיא פינס, ו
אבל איך הגעת? איך הגעת לעבוד אצל גיא פינס, נגיד?
אז מי שמשתחרר מגלי צהל, תמיד יש איזה מין מרוץ כזה של למצוא עבודה בתקשורת. רוב מי שהיום אנחנו רואים בתקשורת, התחיל בגלי צהל, אוקיי? אם זה יונית לוי ותמרי שלום וכל הכתבים, הרבה מהם התחילו בגלי צהל.
אבל זה לא מחייב.
זה ממש לא מחייב, וזה ממש לא חובה, ואני רוצה גם להגיד לכל מי שמאזינה ויש לה חלום לעבוד בתקשורת, זה שטויות במיץ.
כן.
לא תואר בתקשורת ולא גלי צהל ולא שום דבר, רק האמביציה שלכן, וכמה שתעבדו קשה.
ממש. את יודעת, לצורך העניין, אורטל אמר, היא גם עבדה אצל גיא פינס, אבל את יודעת איך היא הגיעה לעבוד? היא פשוט שלחה לגיא מיילים אובססיביים במשך שנה.
נכון, והיא לא היחידה. אני מכירה הרבה אנשים שככה הם הגיעו, ואני כל הזמן אומרת לאנשים, תקשיבו, לא צריך כישרון, צריך להיות עם פתיל בתחת ולעבוד קשה ולא לוותר על החלום.
התמדה.
התמדה.
ממש.
ואז הגעתי בעצם אחרי השחרור, במקום ללכת לעבוד במערכת חדשותית כזאת וזה, כי הייתי כתבת לענייני משפט בגלי צהל, תחום מאוד רציני כזה, ובאקטואליה. בעצם עשיתי עברתי ממש כאילו תפנית, והלכתי לגיא פינס, שזה כאילו
איך עשית את המעבר הזה?
פנו אליי מגלי, שהיום היא הסוכנת שלי, היא הייתה עורכת של התוכנית של גיא פינס, והיא שאלה את ניב רסקין בגלץ, תן לי המלצה למישהי חמודה שעכשיו משתחררת מגלץ, שיכולה לבוא לעבוד איתנו בגיא פינס.
וואו.
והוא אמר לו את השם שלי, עד היום גם אני כאילו כל הזמן אומרת לו תודה.
רסקין גדול.
ואז היא התקשרה אליי קצת לפני השחרור, ואני את מכירה אותי, אני הכי רצינית וזה, אבל יש בי מאוד צד שאוהב רכילות ובידור.
ושטוטניקית וזה.
כן, וערוצי וצחוקים, וזה מה זה התאים לי, וזה מה זה התיישב לי בול, וגם היה נמאס לי להתעסק בחדשות, ובכל הסבל הזה של הבתי משפט.
כי את ממש סיכרת שם, אני ראיתי אתמול באינסטגרם שכתבת שסיכרת את יש עתיד.
נכון.
בראשיתה.
נכון, סיכרתי את הבחירות, וסיכרתי כל מיני תיקים משפטיים ומשפטים של ראשי ממשלה, וזה היה כבד ומגעיל. וואי,
זה כבד לילדה בת 20 אחותי. אני הייתי בפנג'וי, המאמי.
את מבינה? אז כאילו, היה בא לי להקליל.
בדוק.
והאמת שאני חייבת להגיד שגיא פינס זאת מערכת שהיא עם כמה שהיא מתעסקת כאילו בבידור, היא הכי מקצועית בעולם.
נכון. וזה כאילו בית ספר. אני הייתי שם לפני כמה חודשים פעם ראשונה, אני הייתי בשוק.
זה בית ספר מטורף לתקשורת, וגיא הוא כאילו עיתונאי ברמה הכי גבוהה שיש, ובאמת למדתי שם הכל. הייתי, התחלתי ככתבת זאת עם הכוכב, עם המיקרופון כוכב בכל האירועים, מחכה לאנשים, יושבת, מתייבשת, מחוץ למקומות, מחוץ לסתם, מחכה לאייל גולן שיוצא מהחקירה, או כל מיני אנשים שנוחתים מחול, כאילו עבודה הכי סיזיפית ושחורה.
כן, בכל שעה גם זה יכול להיות.
בכל שעה, בלי כסף, כאילו, הכי, אבל לא היה אכפת לי, נהניתי. ואני חייבת להגיד בהמשך למה שאמרנו, בחיים לא הייתי מפונקת. בחיים לא, לא ציפיתי לצאת ולהתחיל ישר ממשהו מלמעלה. ממש לא, וזה גם היה...
ידעת שאת צריכה לעבוד קשה.
ידעתי שבשביל להצליח צריך לעבוד קשה, נקודה.
כמו בכל תחום, בנות, אין קיצורי דרך כאן.
אין קיצורי דרך.
במיוחד בתקשורת, כי כולם רוצים להפיל אותך, כולם רוצים לשים לך רגליים, ואם את לא כאילו קילרית,
נכון, אבל תשמעי, זה בכל תחום, גם עורכי דין יש עשרות אלפים, ועדיין מי שמשקיע מגיע לטופ, כאילו, זה משוואה מאוד פשוטה.
אז לא עשית טיול אחרי צבא וכל זה?
איזה טיול אחרי צבא? את מכירה אותי, אני חייבת לתקתק, אני יש לי תוכניות, אני כאילו...
תורין במסלול מאוד ברור, מאוד.
אני מהיום שנולדתי בת 40 בערך.
כן,
אז כאילו אני רק מדביקה את הפער, אבל הנה, תכף אני...
ורדה משפיעה עלייך.
שמי, אני פשוט הייתי ילדה כזאת, הייתי ילדה כזאת רצינית, ושתמיד רצתה להמשיך.
גם בבית ספר היית תלמידה טובה?
הייתי תלמידה מצטיינת, תמיד. עשיתי גם תואר במשפטים תוך כדי העבודה בתקשורת.
נכון, נכון.
והייתי כזאת תמיד, כאילו, נורא מבוגרת, ונורא רציתי להיות מבוגרת. אף פעם לא נהניתי להיות ילדה.
לא נהנית מהשטויות של הילדות.
לא,
וזה.
לא.
כאילו, עכשיו, נגיד, את לא מתגעגעת לילדות?
בין לי שנייה של געגוע לילדות.
אני בשוק,
שנייה, כלום, לא לתיכון ולא לילדות, וכלום. אני פשוט אוהבת להיות בן אדם מבוגר. אני נהנית מזה.
את אחראית, את אוהבת את
ה... אני אוהבת את זה, אני אוהבת
שהייתי... איזה תורף.
הייתי ילדה, לא היה לי בובות, שיחקתי במשפחה, והיה לי בעל, והיינו יוצאים לסידורים, והיה לנו
רצית את החיים האמיתיים, רצית את הריל לייף.
תמיד, מגיל אפס.
איזה קטע זה,
אז כאילו, פשוט כל החיים כזה, זה מה שעשיתי, רק רציתי להתקדם ולהיות יותר מבוגרת, וזה באמת כאילו איכשהו קרה.
כן.
שבגיל 23...
זה לא איכשהו קרה, זה כי את חיוונת לשם.
זימנתי
זה. מיינדס קריאט ריאליטי, וזה מה שאני כל הזמן אומרת, את כל מן חשבת על זה, את כל מן דמיינת את זה, וזה מה שקרה.
וגם תמיד כאילו הייתה לי את החריצות הזאת, אף פעם לא הייתי ילדה כזאת שפורקת כל עול ויוצאת, וזה, הייתי מאוד כזה מיינדד לעבודה וללימודים, ועשיתי פסיכומטרי ולמדתי באוניברסיטה.
כן.
ואז בעצם הייתי כתבת בגיא פינס, ולירון וייטמן שהגישה בזמנו לצידו, יצא לחופשת לידה.
אוקיי.
והוא הציע לי לנסות להחליף אותה.
עכשיו, הייתי... אחרי כמה זמן שאת במערכת שם?
שנה וחצי. Mm-hmm. הייתי בת 22, כאילו השתחררתי בגיל 21, בגיל 22, פתאום אני מתחילה להגיש ליד גיא פינס, שבו היא גדלת, גדלנו עליו.
גדלנו עליו? מה זאת אומרת? כאילו, אני זוכה לתוכניות, ברור, איזו שאלה.
ופתאום אני יושבת לידו, וכל יום בשידור חי, בלי ניסיון, בלי כלום, זה היה מטורף.
ואת היית מעולה.
הייתי מעולה, אני חושבת, כן, יחסית לזה שגם לא היה לי ניסיון, את יודעת, ועדיין אבל אף אחד לא הכיר אותי.
כן, אבל אני כן זוכרת את הרעש שזה יצר, שכתבת בת 21, מנחה, אני זוכרת את זה. כאילו, אז היינו באותו גיל,
אבל
אני
זוכרת את זה. זה היה מאוד לא צפוי, ובאמת עשיתי את זה, ואז לירון ויצמן חזרה מחופשת לידה, וכזה סבבה, נכנסתי לאיזה מין רוטינה, והייתי בלימודים באוניברסיטה, ואז חיפשו מנחה לאח הגדול, אסי עזר עזב, ו... לא, לא דמיינתי בכלל שאני בליגה, בואי, כאילו...
איזה שנה זה היה?
זה היה שנת 2015.
אז זה עונה אחריי.
עונה, נכון.
אסי ו...
העונה האחרונה, לא, הייתה עונת VIP.
כן, נכון, אז אני הייתי עונה 6, הייתה VIP, ואז כבר את נכנסת.
אני עשיתי 7-8.
יאי, התפספסנו.
אבל זה היה, זה טיימינג נכון.
ברור.
זה הטיימינג הכי נכון.
ברור.
זהו, ואז פשוט כאילו, ארז טל, אפילו לא זכר את השם שלי, הוא זכר שריאיינתי אותו פעם, בגיא פינס. ואמר להם, תגידו מי זאת המטולטלת הזאת שמגיא פינס, תביאו לי אותה לאודישן. כותב לי הודעה אם בא לי לנסות.
הם זימנו אותך.
הם זימנו אותי. היה לי סוכן, בואו אני אספר לכם סיפור, היה לי סוכן, שבכלל לא העלה בדעתו שאני מתאימה לנסות להחליף את אסי עזר. וגם אני לא חשבתי על זה, אבל
שתדעו... בואי, זה חתיכת פרסטיג', זה פריים טיים.
שתדעו שבחיים לפעמים אנשים שסביבנו, לא עושים את העבודה שהם צריכים לעשות.
הם אז... גם לא רואים אותנו כמו שאנחנו רואים את עצמנו.
בדיוק.
אנחנו יודעות מה היכולות שלנו.
אז בחיים לא לסמוך על אנשים סביבנו, אנחנו היחידות שדוחפות את עצמנו
אינטואיציה.
קדימה.
אינטואיציה.
היחידות.
גם היום אני עם סוכן, גם קורין, כמו שהיא אמרה, עם סוכנת, עדיין, אם אנחנו לא ניזום, זה לא יקרה.
לא ניזום, ומצד שני גם לפעמים נגיד לא על דברים שאנחנו לא שלמות איתם.
חד משמעית.
גם המעבר שלי מגלי צהל מהחדשות לגיא פינס, הוא היה מאוד שנוי במחלוקת. ההורים שלי סופר לא תמכו בזה, הם רצו שאני אהיה במסלול יונית לוי, כן, רציני, וזה, ותקשיב, אם יצא מזה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
ברור.
כאילו, זה הדבר, זה ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים.
לגמרי.
ומאז אמא שלי אומרת לי, אני סומכת על הבטן שלך, את יודעת בלב בטן. מה לעשות.
אנחנו יודעות תמיד מה הכי טוב.
תקשיבו לעצמכן, ממש. וגם אתן היחידות שדוחפות את עצמכן, לא הבן זוג ולא ההורים ולא הבוס, אף אחד.
אף אחד לא יעשה את זה עבורכם.
אף אחד, רק אתן.
וואי, אני כל כך מאמינה בזה, אנחנו באמת מדברות על זה המון.
ואני חושבת שגם את דוגמה לזה, כי גם את עשית מטמורפוזה מטורפת, באמת שיפט ענק, והכל זה בזכותך, הכל זה ממך.
אף אחד לא אמר לי מה לעשות, להפך, אנשים אמרו לי, לא, את צריכה לעשות ככה, ואת צריכה לעשות ככה, ולא הקשבתי לאף אחד, ואני סוג של המצאתי את עצמי מחדש, אני מצאתי מה אני אוהבת, מה אני יודעת, מה בא לי להעביר הלאה, זאת אומרת, מה היכולות שלי, ועל זה כל הזמן שיחקתי וניתבתי, ואם הייתי מקשיבה לאחרים,
אוי ואבוי.
קורין, אני לא הייתי כאן, בטח שלא בפודקאסט הזה.
גם אני לא, אותו דבר.
כאילו, חד משמעית, בואי, גם אני חשבתי שגם אני, כל החיים שלי דימנתי איזשהו מסלול מסוים, שהוא סוג של נקטע בגלל האח הגדול, אבל נקטע בקטע טוב, ואני משכתי את עצמי הלאה, וגם את, אותו הדבר.
נכון.
זאת אומרת, המסלול שלך ללכת למשהו שהוא יותר צהוב ובידורי. זה.
נכון, וכמו שאת אומרת, גם איך שאצלך זה נקטע לטובה, אז גם אצלי הקריירה הטלוויזיונית נקטעה לטובה מתישהו.
נכון, כי הנחית את הפריים-טיים של האח הגדול, עברת ל-2025.
נכון, והאח הגדול עבר בעצם לערוץ 13.
כן.
ואני לא יכולתי להנחות את זה יותר, כי הייתי מחויבת לקשת בערוץ 12. ואז לירון ויצמן התחילה להנחות את זה, אז כזה דלתות מסתובבות שאני החלפתי אותה, והיא עכשיו החליפה אותי.
כן.
ובעצם 2025 שעשיתי עם ארז טל נכשל, לא הצליחה התוכנית.
אבל את גם מנחת את האנשים עם חיים אתגר.
נכון, וזה ירד בקורונה, כי זאת הייתה תוכנית מאוד מאוד יקרה, וגם אם תשימי לב, כל הלוח שידורים מאוד השתנה בקורונה. משלוש עד 9:30 זה חדשות.
נכון.
זה אולפנים שממחזרים חדשות.
נכון, זה אולפן 6:45, 4:00.
ופעם זה לא היה ככה.
נכון, היו יותר תוכניות בידוריות.
נכון, והיו גם שתי תוכניות בפריים טיים, והיום יש לך רק תוכנית אחת, כי אין כסף, אנשים פחות רואים טלוויזיה, יש פחות צופים, ואז מוכרים פחות פרסומות, ואז יש פחות כסף לייצר תכנים.
אנחנו מרגישות את זה במקצוע שלנו.
נכון.
המקצוע שלנו לגמרי מתבסס על ירידתה של התקשורת המסורתית.
נכון.
שזה טלוויזיה, שזה כל מיני דברים כאלה. בעצם אנשים עכשיו מעדיפים לחלק את תקציב הפרסום שהם הרבה יותר למדיה.
נכון.
את יודעת, אני עבדתי במשרד פרסום כשסיימתי את התואר, כבר הייתי בתעשייה וזה, אבל נורא רציתי עבודה רצינית וזה, ורציתי ליישם את מה שלמדתי בתואר, אבל זה היה לפני איזה 6 שנים, משהו כזה, ואני זוכרת שממש שכנענו את הלקוחות לשים תקציב במדיה, לשים תקציב באינסטגרם, והם צחקו עלינו.
תקשיבי,
הם לא רצו לשמוע, אחותי.
זה לא היה קיים, וגם צחקו על מי שעושה אינסטגרם.
ממש.
זה היה משהו שהוא נלעג ובזוי.
כן, כאילו זה מה שאת עושה.
נכון. אני זוכרת שהייתי באח הגדול, אז לא הייתי עושה דברים מסחריים באינסטגרם. מה זאת אומרת שאני אעשה שטאפים באינסטגרם?
כן, כי את כאילו בגבוה.
זה לא לרמתי.
נכון.
עכשיו, הקורונה מאוד גם מאיצה את זה, כי כל השוק היה סגור, לא היה איך למכור דברים לאנשים.
רק אונליין, ואיך תפרסמי אונליין?
לינק וקוד קופון, וזה משהו שפתאום היה לנו בסטורי. עכשיו,
גם כולם פתאום התחילו להיות באינסטגרם, כי אין לנו משהו אחר לעשות
נכון,
בקורונה.
וכשהרייטינג בטלוויזיה יורד, והיום בתוכנית פריים טיים צופים לך 300-400 אלף איש, זה העוקבים שלנו.
ממש.
אז ברבע, ממש. בשליש, בעשירית מהתקציב שעולה לעשות פרסומת בטלוויזיה, משלמים לי ולך ולעוד עשרות אנשים.
ויותר מזה, זה מדיד. הם יכולים לדעת מה בא מאיפה.
נכון.
לעומת טלוויזיה שמקרינה לך עכשיו פרסומת זהב, זה תמיד מצחיק אותי, הכותרת של פרסומת זהב. למה אני צריכה לדעת אם זה פרסומת זהב? לא משנה.
סתם כי שילמו עליה יותר.
גם אותה אני מעבירה חיים שלי, זה לא אכפת. לי אם זה זהב או כסף, אבל כאילו, בפרסומת בטלוויזיה, את לא יכולה לדעת מי בא ולמה, ואיך שכנעת ואיך זה.
גם אם שכנעת מישהו, הוא צריך מחר בבוקר לקום, להוציא את האוטו, לנסוע לקניון, ולקנות את הדבר הזה, במקום שאצלנו הוא עושה, לוחץ על הלינק, ונכנס לשם, וקונה.
ומקבל גם הטבה.
ומקבל הטבה, ואנחנו גם עושות את זה בצורה הרבה יותר אישית וישירה. מאשר פרסומת בטלוויזיה. וכל עולם הפרסום השתנה.
לגמרי.
ואנחנו היינו שם, כאילו, ברגע הנכון.
אנחנו היינו שם באמת ברגע הנכון, אבל את התחלת דווקא את הדרך שלך ברשת טיפה יותר מאוחר. זאת אומרת, אם אני כבר 8 שנים שם, כי מהרגע שיצאתי מהאח הגדול, התחלתי לעבוד ברשת, אמנם נכון, שנת הקורונה נתנה לי תאוצה, וגם בדיוק התגרשתי, ועשיתי ככה את השיפט בחיים שלי.
נכון.
אבל עדיין...
מלהיות בן אדם משעמם, להכיר באמת את דנית.
מלהיות מאחורי מישהו. כן. כאילו ככה הרגשתי, שאני כל הזמן, כאילו, את יודעת, לא רואים אותי באמת.
היום מה שרואים זו את.
אבל זאת אני, כאילו...
וזה לא היה חשוף לעולם.
זה לא. נכון.
האינסטגרם שלך, אגב, גם שלי.
נכון.
היה מאוד מאוד משעמם.
אז איך את באמת עשית את השינוי הזה מהטלוויזיה, שגם היית סולדת אפילו מעולם האינסטגרם.
נכון, כולם שם סולדים. תשמעי, המנחים גם היום מסתכלים על זה כאיזה משהו בזוי.
ממי, המנחים גם היום מתים לעשות אולי חצי ממה שאנחנו עושות.
נכון, ממי, בואי, הם גם יודעים.
הם פשוט מובכים מזה.
נכון.
הם מתים לעשות את זה.
אבל אני יודעת, תקשיבי, אני בקשר עם הרבה מנחים וזה, אני יודעת ואני יכולה לחתום על זה שכל המנחים מהשורה הראשונה מתים להצליח באינסטגרם, ולא כולם יודעים איך.
נכון.
כי לפעמים אתה מפספס את הסוס, ולפעמים בואי, העבודה שלנו זה גם לקום בבוקר, וכל יום להמציא את הגלגל מחדש.
ממש ככה.
ובאיזשהו מקום...
זה להתאים
מקום...
את התוכן הממומן לחיים שלנו, נכון? לתוכן שלנו.
וגם במקום שיש לך ערוץ טלוויזיה שאת באה, ויש לך תסריט ואומרים לך מה להגיד, את התסריט של עצמך.
את הבמאית, את העורכת, נכון? את המפיקה.
ואם יש לך יום חרבנה, את צריכה לעשות מזה תוכן.
מה
את
זה
מבינה?
צריכה, מאמי?
אז כאילו, זאת עבודה גם הרבה יותר יצירתית והרבה יותר
לגמרי.
קשה, אבל שמי גם מאוד מאוד משתלמת.
אבל יש לזה גם צד פחות טוב, קורין, אנחנו מאוד 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 חשופות,
נכון.
אנחנו נתונות להמון לחצים.
וגם העבודה היא 24/7.
והעבודה לא נגמרת ב5,
לא.
וזה משהו שכן איכשהו, אני, יש תקופות שאני ממש מרגישה את זה, כמו שאמרת מקודם, אם יש יום חרבנה, עדיין
נכון.
צריך להמשיך, וואלה, אם יש יום חרבנה, הדבר שהכי בא לי לעשות, זה פשוט לזרוק את הטלפון ולראות מרתון קרדשיאן בנטפליקס.
נכון.
אני יכולה לעשות את זה?
לא.
אני לא יכולה
נכון.
לעשות את זה. ואנחנו נתונות ללחצים, וכן, ואנחנו גם נתונות לתחרותיות,
נכון,
כי אנחנו
מאוד.
צריכות להמציא את עצמנו מחדש, כי אז לא נקבל את העבודה הזאת
ואת גם חייבת לייצר תוכן מספיק מעניין, כי ברגע שיש לך שטאפ מסחרי, את לא יכולה שיהיה לך רק שטאפים מסחריים.
בדיוק, את חייבת את התוכן שלך.
בדיוק.
אנחנו תמיד מדברות על זה, שכאילו, אוקיי, אז אני יצרתי לעצמי את התוכן המקורי שלי, שזה חזאות ויש את חיי וכל מיני דברים שאני כל היום עושה, ולך יש את אלונה ואת חיי המשפחה המדהימים שלך, ואת חילי, ובכלל את כל הקטע של הדתי חילוני, שזה משהו שאני יודעת שבנות מאוד מאוד לומדות ממך איך להסתדר עם זה. דניאל עמית, יש לו את האוכל. זאת אומרת, זה 24/7
נכון.
להיות בתוך הדבר הזה. וזה מביא עם זה המון לחצים וגם המון ביקורות.
נכון.
הייתה לך את סאגת החלון.
נכון.
המפורסמת.
מישהו לא שמע על זה.
מי שלא שמע על זה, תעשו פשוט גוגל, כי הנה גיא כאן הטכנאי שלנו כאן באולפן.
כן,
ממש. שזה גם סערה שיצא מתוך האינסטגרם.
נכון. אז זה באמת הצד הפחות טוב של האינסטגרם.
כן.
שמי, גם הטבע הזה של כל הזמן לשתף, אני מניחה שגם את כבר, יש לנו בראש מין מנגנון כזה, שכאילו כל הזמן לחשוב על סטורי, כל הזמן לעלות סטורי, כל הזמן לשתף.
זה
הברירת מחדל שלנו.
כן, זה משהו שהוא בטבעי, כאילו זאת אומרת,
נכון.
אני רואה משהו, אין סיכוי שאני לא אשלוף את הטלפון.
נכון.
בדיוק.
ואני בסיטואציה הזאת של 12 שעות אחרי לידה, חנוכה בחדר, עייפה גמורה הורמונלית, בלי חלון, כן, יאללה, העליתי את הסטורי
בלי חלון.
הזה. ובאמת התנסחתי בצורה מחרידה.
קורין, בוא נעשה את זה בקיצור, היא ילדה, באמת, כמו שהיא מתארת את התחושות שלה אחר לידה, והייתה חנוכה בחדר בלי חלון. אני יודעת, אולי לא כולכן כאן יודעות, אבל אני סובלת מקלסטרופוביה מאוד רצינית. קורין יודעת, קורין מרגישה את זה איתי, כשאנחנו מסתובבות בקניון, ואני רק חייבת להיות באזור של חלון, אז אני סופר מבינה את זה.
נכון. בעלית היסטורי, שכתבתי שאין לי חלון, ועוד כל מיני דברים, וזה דבר הזה באמת קיבל איבד פרופורציה, אפשר
כן.
להגיד, כל המדינה דיברה עליו, כל המדינה הייתי בפה שלה, כולם עשו מזה צחוקים, כולם כאילו
ככה זה מסערה לסערה.
ובסוף אני אישה 12 שעות אחרי לידה,
כן.
שרגע צריכה להבין מה זה בכלל להיות אימא, ומה זה להניק, ומה זה לטפל בתינוקת, וכאילו זה היה ממש 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 מטורף, זה היה בסדר גודל הזוי.
הזוי, לא הפסיקו לדבר על זה.
תשמעי, אני באותה נקודת זמן לא ידעתי איך אני יוצאת מהדבר הזה,
כן.
כאילו, כמובן התנצלתי ועליתי פוסט ושמתי את זה כאילו מאחוריי, אבל אף אחד לא שם את זה מאחוריו, ועד היום ממשיכים לדבר על זה.
וזה רמה שנשארת איתך, כי את אומרת לעצמך, יואו, טעיתי.
טעיתי, נכון.
זה מבאס
נכון,
לדעת
זה מבאס,
את זה.
ועשית טעות, ואת צריכה לחיות עם הטעות הזאת, ואם בן אדם רגיל עושה טעות ועושה את זה בפני 10 אנשים, אז אני עושה טעות בפני מדינה שלמה.
נכון.
ושואלת את עצמי, וואי, מה קורה? יש מצב שנגמרה לך הקריירה? עכשיו, באותה נקודת זמן, אני גם לא בטלוויזיה, כבר שנה.
כן.
בדיוק נגמר לי החוזה בקשת.
את לא הכי באינסטגרם עדיין.
אני לא הכי באינסטגרם עדיין.
כן.
אני כן קצת יותר באינסטגרם, כי היה כבר הקורונה, וכל העניין הזה שהייתי בבידוד עם אמא שלי בין הראשונות, וזה קצת הניע לי את האינסטגרם,
כן.
אבל תשמעי, הפרנסה העיקרית שלי הייתה בטלוויזיה.
לגמרי.
לא הייתה לי שום פרנסה אחרת, ואני צריכה להבין גם...
וגם לשם חיוונת, נכון? טלוויזיה, נכון? לא עשית עדיין את ה...
נכון,
כן.
ובדיעבד כאילו זה הדבר הכי טוב שקרה לי, המעבר הזה. לא החלון, אבל...
אולי אבל גם החלון.
תראי, קשה לי מאוד להגיד שזה דבר טוב
כי
שקרה.
כי זה טראומטי בשבילך.
כי זה טראומטי, וטעיתי, בסוף טעיתי. Mm-hmm. אז אני לעולם לא אוכל להגיד שאני שמחה שזה קרה, כי אני לא שמחה שזה קרה.
אוקיי. Okay.
אני כן גאה בעצמי על איך שלקחתי את זה, איך שהתנהלתי מאותו רגע ואילך.
כן.
את גם יודעת היום... כמה אני בצנזורה עצמית.
נכון, נכון. כתוצאה. יש המון דברים שאנחנו מתייעצות בקבוצה שלנו, ב-50,000, שזה החברות מהמקצוע, וקורין על הרבה פעמים אומרת, לא, אל תכנסי לשם, אל תתערבי בזה.
וגם שואלת בעצמי.
וגם שואלת בעצמה, אבל כאילו, כי... שולחת... אני נכוות מזה.
נכון, אז נכוותי, ובאמת היום אני מאוד מאוד נזהרת. אז כן. קודם כל, אני חושבת שלמדתי שיעור, mm-hmm. וקיבלתי את הקפה שלי, והייתי צריכה לקבל
אז
אותה.
אז זה לא היה שווה את זה אולי? זאת אומרת, אני אוהבת להסתכל על הדברים בדיעבד ולהגיד, וואלה, אם לא זה, יכול להיות שלא הייתי לומדת א' ב' ג'
נכון, תראי, זה כן היה שיעור, ולכן אני אומרת, אני גאה בעצמי שלמדתי מזה את השיעור הזה, והסקתי את המסקנות, ובסוף הוצאתי מהלימון לימונדה.
נכון.
אני היום הרבה יותר זהירה, אז כנראה שכן היה צריך לקרות איזשהו זעזוע, כדי שאני אבין שאני צריכה להיות יותר זהירה, ולא להגיד כל מה שבא לי, ולנסות להתנסח יותר בזהירות.
כן.
וגם אני חושבת שכאילו בסוף, הדברים הטובים שיצאו מזה, זה באמת קודם כל, עלו לי המון המון עוקבים.
כן. ואז... שזה עוקבים מביא פרנסה.
נכון, ואז גם...
בעניין.
ואז גם, כאילו, באמת אמרתי, אוקיי, איך אני מתייחסת לדבר הזה? והייתי בפגישה אצל יועץ תקשורת מאוד מאוד בכיר, שמאוד עזר לי...
מקסים.
כן, את גם מכירה אותו, חודש אחרי הלידה. והוא עזר לי, הוא שם אותי בפרופורציות, כי את יודעת, אני גם עם הלידה ועם כל הדרמה הזאת בחיים, כאילו חשבתי שזהו, שהכל נגמר מבחינתי.
כן.
והוא אמר לי,
תקשיבי. אי אפשר להסתכל החוצה כשאת נמצאת בקרייסס. ואת גם... את חושבת שזהו, זה מה שיהיה, זה מה שהולך להימשך.
כל החיים זה יהיה עלייך, אף אחד לא ירצה לעבוד איתך יותר, נגמרה לך הקריירה, נגמרו לך החיים.
אנחנו גם מדברות עם אנשים שהם רק מהברנז'ה, אז מבחינת הברנז'ה זה בוער, ומבחינת החוץ כבר מי זוכר את זה בכלל.
ואת גם חודש אחרי לידה, עדיין בהורמונים, עדיין
בכאילו
בלוז כזה של אחרי לידה, בוכה בענקות בלילה, כאילו. ואין לך עבודה בטלוויזיה, לחזור אליה. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, הכל טוב, זה מכה קלה בכנף, והכל תלוי בך, איך את תתייחסי לזה מעכשיו. ובעצם הוא אמר לי, קחי את זה ותנחסי את זה לעצמך. הכל טוב, את לא צריכה, כאילו ברור שבהתחלה זה היה כל פעם צובט לי בלב לדבר על זה ולהתייחס לזה. היום זה ברמה שאני צוחקת מזה.
זה צחוקים של החיים.
זה השפה שלי, אני אומרת, יאללה, חבר'ה, טעיתי, אני בן אדם, מי שישמע, בוא נצחק על זה.
יותר, את עושה מזה הכי צחוקים בעולם, היא רואה חלון, אז יש חלון, היא רואה את זה, ברור.
נכון, כי אין סיבה שלו, והומור עצמי.
לגמרי.
זה דבר סופר חשוב, וגם את כל הזמן צוחקת על עצמך.
אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב.
נכון.
אצלנו, במקצוע שלנו, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו לא חפות מטעויות, אנחנו גם לא נהיה, אנחנו נעשה עוד מלא 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 טעויות.
נכון.
עכשיו, מי יקליל את זה, אם לא אנחנו,
נכון.
אם לא נצחק על עצמנו.
מה יוצר יותר הזדהות מבן אדם שצוחק על עצמו?
לגמרי.
כי בסוף כולם עושים טעויות, כל אחד עשה טעות בחיים שלו.
ממש.
אז יאללה, גם אני עשיתי טעות, ויאללה.
ממש.
כוסומו.
ממש, זה באמת איך שאת מתייחס לזה,
נכון.
ככה כל השאר גם התייחסו
נכון.
לזה. שזה מטורף, אז וואו, באמת, זה היה שפור
אז היום,
גדול.
בואי נגיד שלפני שנה לא האמנתי כן. שאני אשב היום ואדבר על הדבר הזה בצורה כזאת פתוחה
היית
וכנה.
בנקודה שהכל קורס.
נכון.
איך, אז יש לנו כאן שאלה, איך ממציאים את עצמך מחדש? איך קמים מתוך כל הדבר הזה? כי באמת, אולי סבבה, הייתה את הסגה של החלון, אבל הייתה גם את העבודה בטלוויזיה שנגמרה.
נכון.
ומה נכון? עושים?
קודם כל, קודם כל זאת שאלה שגם מעניין שאת תעני
כן,
עליה, כי גם
ברור.
את צמחת ממשבר הכי מטורף
נכון,
בחיים.
משבר תקשורתי שהוא היה חמור מאוד מבחינתי, זה...
הכי גדול שיש.
הכי גדול שהיה.
זה גם לא היה, לך, לא היה לך במה להיחס, לא הייתה לך עבודה, לא היה לך האינסטגרם
לא
זה משהו של
דבר.
השנים האחרונות.
לא, לא היה לי שום דבר, אמנם היו לי עוקבים באינסטגרם, אבל לא עבדתי באינסטגרם, וגם לא, פתאום לא הייתה לי זוגיות, ופתאום לא היה לי בית, ולא היה לי כסף.
וגם העסק שלך היה... משותף עם הבן זוג שלך.
בדיוק.
ואני חושבת שבנקודה הזאת שתינו ממש דומות, כאילו בזה שהמצאנו את עצמנו מחדש.
ממש ככה.
אין לי תשובה לזה. קודם כל, אני אומרת תודה על חגורת התמיכה המטורפת שיש לי, שזה חילי וההורים שלי, שבאמת בלעדיהם לא הייתי יוצאת מזה.
אז אני יכולה להגיד גם לגמרי שההורים שלי והתמיכה של המשפחה והחברות, זה לגמרי מה שהרים אותי, אבל אני חושבת שיותר מהכל, זה הזמן שלי לבד עם עצמי. כאילו, את אולי לא היה לך את זה, כי באמת הייתה לך ילדה חדשה, אבל לא נולדה וזה, אבל לי הייתה את הפריבילגיה להיות המון המון עם עצמי. וכשהייתי המון עם עצמי, חשבתי, באמת, נכנסתי לתוך תוכי ושאלתי, מי את?
אבל דנית, זאת גדולה שלא כולם יודעים לעשות אותה.
אבל את לא חושבת...
בסוף זה נובע ממקום אחד, מזה ששתינו מסתערות על החיים. נכון. אנחנו לא מבטרות, ואני בנקודת זמן הזאת, יכולתי להגיד די, אין לך עבודה בטלוויזיה, כל המדינה שונאת אותך, כי אמרת איזה משהו על איזה חלון מטומטם, אוקיי? אז די, שבי בבית, תתמרמרי, תבקי על מר גורלך, תגדלי את הילדה שלך בסחבות, ודי, ואל תעשי כלום. לא, זאת לא אופציה.
זאת מבחינתי, זאת חד משמעית לא אופציה.
ושתינו קמות בבוקר ואומרות, "פאק איט, לא משנה מה קרה,
ממש.
אני, האחריות בידיים שלי,
נכון.
ואני אעשה הכל, ובהתחלה זה קשה, וזה לוקח זמן, וזה לא שקמים בוקר אחד ומעלים סטורי, ופתאום...
והכל מסתדר.
לא, לא, וזאת שפה שאת בונה.
זאת עבודה, אבל זה, זו בעיקר קורין עבודה עצמית.
נכון.
זה בעיקר בעיקר, בעיקר, אני מדברת על זה המון, זה אמונה עצמית.
נכון.
אם אני לא הייתי אומרת לעצמי, את יכולה, ואת תצאי מזה, ונכון, עכשיו אין לך כסף, שאתה לא אשכח. לא, הייתי גרה בדירה ברמת שרון, דירה באמת של חדר, כאילו שגם עליה ההורים שלי שילמו, ונכנסתי אליה ואמרתי, אוקיי, זו דירת מעבר, זו דירה. שאני אהיה בה כמה חודשים ואני מתעופפת מכאן, ובאותו שלב אפילו, ברור שההורים שלי עזרו לי וזה, אבל את יודעת, לא הייתי נפגשת איתם ברמה היומיומית שהם מביאים לי עכשיו 50 שקל.
ברור, את לא ילדה בת 12.
ונגמר לי החלב, אני לא אשכח את זה, נגמר לי החלב. קורין, אין לי פאקינג כסף לקנות חלב. מצאתי שטר של 20 דולר, איפשהו באחד הארנקים מהטיולים שלי, הלכתי לצ'יינג', פרדתי את 20 דולר, והלכתי לקנות חלב. וזה משהו שאני, באמת, הוא לא ישכח לי, ואני גם מספר את זה לילדים שלי.
תקשיבי, זה עושה לי צמר. המורך,
חיים
באמת.
שלי, מהכי נמוך
אני מה זה גאה בך, באמת שתדעי
אני גם גאה בך, אני יודעת כמה זה לא פשוט להמציא את עצמך מחדש בתעשייה שלנו, זה הדבר הכי קשה שיש ובואו, אני יכולתי גם לעצור את הכל ולהגיד יאללה, יש לי תואר בתקשורת, אני הולכת לעבוד באיזה משרד פרסום, נכון. וביי ולא בא לי
וגם להתפדח ציבורית מכל מה שקרה.
לגמרי.
שתינו יכולנו, אחרי מה שקרה לנו, לנעול את עצמנו בבית ולהתחבא מהפחד, ולא, התמודדנו עם זה כמו גדולות.
והתמודדנו ביג טיים.
וזה המון משמעת עצמית, כי זה לקום בבוקר, וזה להגיד, אני היום הולכת לייצר תוכן ולעשות כיף.
אני דואגת לעתיד שלי. נכון. העתיד שלי לא יהיה תלוי באף אחד. נכון. ולמרות שעכשיו אנחנו נשואות באושר לגברים מדהימים, שהם המשענת שלנו, אני לעולם לא אהיה תלויה בברק. נכון? אני אהיה תלויה אולי בזוגיות שלנו ובתמיכה האישית.
יודעת מה מצחיק אותי? שבדיוק שבוע שעבר שמעתי שיש שמועה שאומרת שחילי מליאן. אז זה נורא יצחיק אותי.
מה את אומרת? את יודעת שאני גם ראיתי אחת התגובות בסופה של איזה משהו שהתפרסם, שעברתי להתחתן עם מליאן אחר גם, היה משהו כזה, ואני כאילו, אוקיי.
קודם כל, ברוך השם, לא חסר להם כלום, והם גברים מצליחים.
והם צריכים בזכות עצמם, זה לא...
אבל מליאנים הם לא.
מליאנים הם לא, ויותר מזה, גם אם הם היו.
אנחנו, נכון, אני חושבת שכל אישה, וזה משהו שאמא שלי תמיד לימדה אותי, כל אישה צריכה שיהיה לה את הכסף שלה, זה אפילו לא משנה.
ממש.
כמה כסף יש לבעלך, או כמה כסף יש להורים שלך.
ממש.
תקומי בבוקר, תייצרי לעצמך ערך, ותדעי שאת שווה בזכות עצמך.
ממש. זה מה שנקרא לירה לבנה ליום שחור, אבל נכון. זה גם הרבה יותר מזה. זה לדעת שאם תהיה סיטואציה שתצטרכי לעמוד בה בזכות עצמך, יש לך את הסקילס שלך, את נכון. הכישורים שלך, את הפה שלך, את האמונה בעצמך, ורק ככה תוכלי להצליח.
ועם כמה שהיום אולי מסתכלים עלינו ואומרים, "טוב, אין קל להן בחיים." לא, הנה, שתנו,
איזה קל.
לפני שנתיים, שלוש, לא ידענו, איך אנחנו מתפרנסות.
אחותי, לפני שנתיים, בכלל היה מה, מין שאני נכון? אוכל לעשות את זה.
ואני פתאום עמדתי בפני שוקת שבורה, שאין לי עבודה בתקשורת, והמשכורת שנכנסה לי כל חודש מקשת, אין אותה, אין, מ-100 לאפס.
ממש.
ושתינו עשינו את הדבר הזה, ובאמת, רק בזכות עצמנו, אף אחד לא עזר לנו, ואף אחד לא נתן לנו
משום לא דבר. אף אחד לא עזר, ואני באמת רוצה שתיקחו את זה מכאן, כי לא אני ולא קורין היינו עכשיו איזה המאמי הלאומית.
ממש לא.
ממש לא היה שם. ובכל זאת, אם רוצים שינוי, ואם רוצים עתיד אחר, זה רק בידיים שלנו.
ועשינו את הדבר הזה גם לעיני כל.
לעיני כל.
שזה הכי מביך, והכי מביך, קשה.
הכי קשה והכי נתון לביקורת. נכון. ואם הייתי קוראת טוקבקים, או זה, אני לא הייתי במקום
שלנו. אני?
וגם הייתה לנו שיחה על הטוקבקים האלה.
נכון.
לפני כמה זמן לקורין הייתה תקופה,
שהייתי נכנסת, הייתי נכנסת בטוקבקים, הייתי אומרת, יאללה, אם הם מרשים לעצמם לכתוב עליי ככה, אז אני אפרסם אותם באינסטגרם שלי, ואני אשחיר אותם, ואני... עכשיו, הדבר הזה יוצר בעצם התעסקות ברע כל הזמן.
שלילית.
ואז ראיתי אצל דנית, ראיתי אצלך סטורי שאלת על זה שאת לא מתעסקת בתגובות שליליות.
נכון.
כי הדבר הזה פשוט גוזל אנרגיה מיותרת.
לגמרי.
ופתאום היה לי כמו כזה, הערה, כמו כזה, מין צ'צ'ינג כזה שניגעת לי, ואמרתי, אוקיי, היא צודקת, כאילו, יש לי כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה
במה להתעסק.
עוקבות שאוהבות אותי, ממש. ומפרגנות לי ומחבקות אותי. למה שאני אתעסק באיזה פישר מטומטם, שממורמר על החיים שלו?
ואפילו את החצי דקה הזו,
לא
את תתני לו.
למה?
מבינה?
נכון, למה? זה גוזל את האנרגיה שלי מעצמי, מחילי, מאלונה ומהעוקבות המהממות שלי,
ממש.
שכל כך מגיע להן שאני אחזיר להן אהבה, ובמקום זה אני צריכה להתעסק בגועל
כאילו זה
הזה.
קטע, כאילו כל היום יכולים לתת לנו מחמאות, כל היום יכולים להרים, פתאום איזו תגובה אחת, כאילו, אחת.
תחדור ותישאר.
כאילו זה...
נכון, אבל זה הטבע של הבן אדם, פשוט.
נכון.
אנחנו חיות את זה בקצב הרבה
בספיד,
יותר גבוה.
נכון.
כי אנחנו חשופות למאות אלפי אנשים, וביום-יום אנשים חשופים לכמה עשרות אנשים.
נכון.
אז הם לא פגיעים ברמה הזאת.
ואגב, זה לא עובר בשום שלב. אני עכשיו ראיתי בסופה שאת הקרדשיאן, ואני יכולה להגיד לך ש... כמעט ברוב הפרקים הם מדברים על התמודדות עם הקהל, אם זה קלוי וקים, וקורטני אפילו אתמול פרסמה איזשהו סטורי שזה כמה עוקבים כתבו לה על זה. זה לא עובר, זה
נכון.
כאילו זה יותר
אנחנו
מתגבר.
אנחנו בין שמי, אנחנו בני אדם בסוף.
נכון.
אבל עם כל זה חשוב לי להגיד שאני לשנייה לא מתלוננת, ואני יודעת שגם את כזאת.
אני לא מתלוננת.
כי אפרופו המקום שבאנו ממנו,
נכון.
אנחנו יודעות כל כך להעריך את זה, ואני אומרת תמיד, יש לזה חסרונות, אני חשופה ויש טוקבקים ובאים לעשות איתי סלפי כן. שאני מניקה במלון אילת בחדר אוכל, אבל היתרונות של הדבר הזה עולים ופי אלפי מונים מהחסרונות, ואני יודעת להעריך את זה כל יום מחדש, ואני גם מתייחסת לאינסטגרם שלי כעבודה לכל דבר ועניין, והעוקבים הם אנשים שאני חייבת להם דין וחשבון, ואני לעולם לא אזלזל בהם, אז אני באמת, כאילו יש לי איזה יראת כבוד לזה, אמנם זה נשמע אינסטגרם, אבל לא, זה לא אינסטגרם,
זה הרבה 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 יותר.
עולם ומלואו, נכון? ואני סופר מעריכה את זה.
את חושבת שזה... יהיה עוד הרבה שנים ככה המקצוע שלנו, מה את חושבת שיקרה?
שאלת מיליון הדולר, קודם כל פתחתי טיק טוק,
כן.
אפרופו.
כן, קוראים חזקה בטיק
טוק.
כן, אבל אני לא שם בכלל, אני קשה לי לעשות את התאמת תכנים הזו, לא יודעת, אני כזה לא אוהבת את הטיק טוק.
זה נורא קשה, וגם בואי, האינסטגרם הוא שואב המון זמן.
כן,
כל שנייה פנויה. אני באינסטגרם.
נכון, אז איך לעשות את המעבר הזה אפילו?
אין לי מושג. אני רואה בזה איזה תעודת ביטוח שיש לי, ואני אומרת כאילו...
למרות שאת יודעת, היום יצאה איזושהי הודעה מארצות הברית, שטיקטוק ממש מפרה את הפרטיות ומשהו כזה, ויש ממש המלצה לסגור את טיקטוק.
די.
מבחינת ארצות הברית.
אז אני לא ראיתי את זה.
כן, אז יצא הנחיה כזו אתמול.
יצא לנו טוב.
כן.
אבל אם יש שני אנשים שלא צריכים לפחד מזה, זה אני ואת, כי כבר המצאנו את עצמנו מחדש פעם אחת. אז תמיד אני אומרת, יאללה, מה שיביא אותי לטלוויזיה בגיל 23 ולאינסטגרם בגיל 28, יביא אותי לדבר הגדול הבא.
חד משמעית. אני מרגישה, אגב, שאני לא, אני ממציאה את זה מחדש כל הזמן.
נכון.
ככה אני מרגישה.
נכון. וכמה דברים את עושה היום שלא קשורים לאינסטגרם?
מלא.
זה לא דברים ששמי, זה לא הולך לאיבוד. עבודה קשה לא הולכת לאיבוד. וגם אם מחר נצטרך למצוא משהו אחר לעשות, אז נמצא משהו אחר לעשות.
אני פשוט חושבת שזו פלטפורמה להעביר את המסרים שלנו, ואנחנו נצליח להעביר את המסרים שלנו בכל מקום.
ואני חושבת שגם מה שחשוב שיהיה איזשהו ערך מוסף. את לא יכולה רק למכור דברים ולהעלות תמונות של הילדים שלך.
ברור שלא.
את צריכה להביע דעה, גם אם זה לפעמים לא פופולרי.
נכון.
ואת צריכה לחשוף את האני מאמין שלך,
נכון.
ושיהיה לך איזשהו ערך מוסף וערכים שאת מעבירה. אז אם זה אצלך, זה האיכות סביבה.
נכון.
והן, שזה מותג שאת כאילו... יש לו הרבה מאוד ערכים מאחוריו.
נכון.
אז אצלי זה גם העניינים של הדת, וגם ענייני דיומה שאני יכולה להביע עליהם דעה, ולכתוב סתם על שערת הנידה.
נכון.
וזה דברים שבסוף הם חשובים, כי אנשים עוקבים אחריי, לא רק בשביל לקנות קרם.
הם עוקבים כדי לשמוע אותך.
כדי לשמוע אותי, ובשביל האישיות שלי, ובשביל כל העולם שלי.
בדיוק.
אז אני חייבת להם גם את הדבר הזה. אני לא יכולה לזלזל בהם.
ולפעמים זה מסכן.
מאוד.
לפעמים שתגידי את הדעה שאך גם ינשרו לחוקבים, וזה בסדר.
מלא פעמים, מה, והיה את שערת המכנסונים.
לגמרי.
כל הזמן, כל הזמן, אבל שוב אני אומרת, אלה החסרונות ואלה היתרונות.
בואי נדבר באמת על, את מדברת המון על סוגיות שעולות בתחום הדתי.
נכון.
אצלנו בישראל, אני חושבת שאולי את אחת מהיחידות שמתייחסת לזה, שהיא לא באה ממגזר החרדי.
נכון.
אבל את נשואה לחילי,
נכון, חילי גדל במשפחה חרדית, ובעצם אני... עד שפגשתי אותו, לא ידעתי מה זה חרדים, לא הכרתי, לא דיברתי עם חרדי בחיים. והיו לי את כל הסטיגמות שיש לכל מי שגדל בעולם. לגמרי. חרדים, הם פרזיטים, לא מתגייסים, לא עובדים, חיים על חשבוננו, הילדים שלהם עלובים ומוזנחים, ואנשים שם כאילו מאחור, והגברים... לא. ואז באתי למשפחה של חילי, והבנתי שהם אחי כמוני, כמוך, אחיות שלו חברות הכי טובות שלי.
זה מטורף, אני עדיין קשה לי להאמין לזה, ואני רואה את זה אצלה בבית, וזה עדיין כאילו מטורף.
נכון, ואבא שלו כאילו, ואמא שלו, אני מדברת איתם כל יום, ועושה איתם צחוקים.
אבל כשהכרת את חילי והוא סיפר לך את זה, לא היה לך כאילו שלב שאמרת, אוקיי, לזה אני לא רוצה להיכנס?
היה too late כזה.
היה
אני,
too late,
תשמי, כבר אני התאהבת. אני התאהבתי בחילי בלילה שהכרתי אותו, יו, באמת, בורים. ידעתי שהוא יהיה בעלי, אני וואו. עד היום מאוהבת בו, אמיתי, יו. אני מאוהבת בו, אני מאוהבת, אני לא סתם אוהבת אותו, והוא לא סתם כיף לי, אני מאוהבת בו, אני מדהים. שרופה עליו, אני חושבת שהוא הגבר הכי חתיך, אתמול אמרתי לו את זה, נסעתי ואמרתי לו, תקשיב, אני רואה את כל החתיכים ברחוב, ותל אביב וקיץ וזה, אין מי שיותר חתיך ממך, אין, לא קיים.
אין, זאת אהבה, זאת אהבה.
מה אני אגיד, מה אני אגיד, מה אני אגיד. חיים שלי. אז לא היה, כאילו, תשמי, כן, היו חששות, כי אמרתי, אוקיי, לאן אני נכנסת, אבל לא פחדתי מזה, כי חילי גם...
כי זה גם הרבה תלוי בו, הוא התחילי לך את זה.
חילי גם לא בן אדם שאי פעם יכפה על מישהו משהו, הוא לא ביקש ממני כלום אף פעם, אז כאילו...
ואת גם הכרת אותו עכשיו לא סופר חרדי.
נכון.
זאת אומרת, זה לא היה עכשיו עם כובע וחליפה ופאות.
נכון, בואי, בסוף פגשתי אותו במועדון לילה, דרך חברים. כן. אבל כן, אבל כל המשפחה שלו בעצם כאילו היא הכי חרדית בעולם, ואני נחשפתי שם לדברים שמעולם לא נחשפתי אליהם, וכן, התנפצו לי סטיגמות, ואני מהמקום האישי שלי באתי וסיפרתי את הסיפור הזה.
גם היה לך סרט החתונה החרדית
נכון,
שלי.
נכון, נכון, שזה סרט שכאילו, מכל מה שעשיתי בטלוויזיה, עד היום הכי מדברים איתי עליו.
וואו.
כי פשוט תכלס הראינו חיבור בין מגזרים שהוא כאילו חיובי והוא טוב.
כן. וההורים שלך איך קיבלו את זה?
בהתחלה הם חששו, תשמעי, הם חששו. כל אמא רוצה שהילד שלה יהיה כמוה, וכל הורה רוצה שהילד ילך בתלם שהוא יקבע לו.
שלא חיים קלים, וזה.
ומפחד שהילד ישתנה, וכן, ההורים שלי, אני חושבת, פחדו פתאום שאני אחזור להם בתשובה או משהו כזה.
כן.
היום הם כבר מכירים את חילי, ואת המשפחה, ויודעים שלהם עסק, זה לא מעניין, אבל ברור, יש לנו גם פחד מאוד בין המגזרים. החרדים מפחדים מחילונים, וחילונים מפחדים מחרדים.
נכון.
ואני כי... מהנקודת מבט הזאת, כאילו כן רואה לנכון ורואה חשיבות להביע דעה, שהיא לפעמים שהיא גם לא פופולרית.
שהיא מאחדת אבל. נכון, נכון. בסופו של נכון. דבר את רוצה לנרמל את הדעות שלהם, לנרמל את הדעות שלהם, ודווקא מתוך הפוסטים האלה, את מבינה שאנחנו לא כאלה שונים.
נכון, וגם ולא... אני חושבת שיש דברים, יש פרספקטיבה שכאילו היא... זכיתי שהיא תהיה אצלי שונה, כי אנשים אחרים שחיים רק בעולם חילוני, הם לא, אין להם את הנקודת מבט שלי.
כן.
אז כאילו לפעמים סתם, אם אני באה ואומרת, חבר'ה, בן אדם שלא יכול לשמוע אישה שרה, אז ברור שכאילו לא יהיה באירוע שלו נשים שרות, זה לא הדרת נשים מבחינתי, את מבינה? כמו שמישהו טבעוני, לא עכשיו תכריחו אותו לאכול בשר בחתונה שלו, כן. כי זה הדרת בשר, אז,
אבל את בעצם מתייחסת נטו לפרספקטיבה, זה לא אומר שאת עכשיו... מסכימה עם ה...
לא, ממש לא. אני מבחינתי חושבת שאישה צריכה לשיר ולהיות על כל במה, אבל אם בן אדם עושה אירוע פרטי והוא לא שומע שירת נשים, אז אל תכפו עליו לשמוע שירת נשים. כן, כן. זה...
אני מבינה מה את אומרת.
את מבינה? או אם יש אירוע של חב"ד, וכל מי שמגיע לאירוע, חשוב לו שהאירוע יהיה בהפרדה, אז לא, זה לא בעיה שהאירוע יהיה בהפרדה, כי חשוב גם לתת להם מענה. יש לנו מיליון הופעות שהם לציבור הכללי, אז מותר שגם תהיה הופעה.
ובסוף זו האמונה שלהם.
נכון, וזה לא אומר שאנשים פחות נחשבות, וזה לא אומר שהם לא מתייחסים לנשים בכבוד, זה אומר שהם מאמינים במשהו, בסדר,
גם תמיד יש יוצא מן הכלל, תמיד יש את הקיצוניים האלה, ותמיד יש את הקיצוניים האלה.
יש בכל מקום קיצוניים.
הבעיה היא שאנחנו נשמע תקשורת על הקיצוניות.
נכון, וככה אני גדלתי. נכון, ופתאום בשבילי לראות חרדים, שכל הנשים עובדות, וכל הגברים עובדים,
כן.
אף אחד לא יושב ולומד.
צריך לעשות תוכנית של באמת זוגות מעורבים, בוא נקרא לזה
מה?
ככה.
זה לא מעניין בסוף, כי מה עושה רייטינג? הקיצון, הקיצון, הרע.
כן, נכון.
וזה בדיוק גם מה שכיף באינסטגרם, שאת לא כבולה יותר לטלוויזיה שאומרת לך מה את צריכה לראות.
ואת בעצמך, באורח החיים שלך, מראה את הזיווג הזה של גם וגם.
נכון.
אבל אין לכם נגיד סוגיות שעולות בבית לגבי, סתם עכשיו...
תשמעי, אלונה ממש קטנה.
כן.
כאילו עוד לא. כן, תמיד יהיה אצלנו קידוש כמו שצריך, וכאילו חילי הולך לבית כנסת.
וקשרות.
והבית קשר, כן. ואני יכולה להגיד לך, אני היום לא שומרת שבת, אבל אני יכולה להגיד לך ש...
לא, אבל את לא עם הטלפון בשבת.
אני לא עם הטלפון, אבל אני גם לא שומרת כאילו שבת. אני מתנהלת די רגיל.
אוקיי.
ואחד הדברים הראשונים שחילי אמר לי בתחילת הקשר, זה שכאילו אם אני אסכים לשמור שבת מתישהו, ואמרתי לו, כן, ככה, אפילו בלי לדעת מה זה.
כן.
והיום אני אומרת, כן, כאילו אם אני אצטרך, כשתהיה לי משפחה יותר גדולה וזה לשמור שבת, אז אני אעשה את זה, כאילו
זה
לא...
אם זה פשוט נורא חשוב לו, תעשי את זה
בדיוק,
עבורו.
וזה... וזה לא מפריע לי, וגם מה זה עבורו, כאילו, הוא אף פעם לא יבקש ממני לעשות משהו שהוא.
כן.
אבל אני חושבת שכאילו, אחד, בכל זוגיות יש את זה, את לא עושה פשרות בשביל ברק.
ברור או, שכן.
לא פשרו, את לא חווה את זה כפשרה בכלל, כי את כל כך רוצה שהוא יהיה מאושר ושיהיה לך
טוב. לגמרי, אני עושה את... דברים שלא נוחים לי לפעמים, נכון? ואני חושבת שזה אותו דבר
בדיוק,
כאן.
בדיוק, וזה לא כי הוא מבקש ממני, זה כי
זה
אני...
זה כי אני רוצה.
בדיוק.
אני רוצה שיהיה לו טוב. מבט.
ובגלל זה גם כשאמרו לי שהתחתנתי עם סמלת צנוע, אמרו לי, איזה ויתור את עושה. זה לא ויתור מבחינתי, זה הכי מובן מאליו, שאם דוד שלו אדמור וההורים שלו חרדים יהיו בחופה, אז אני לא אשים על עצמי איזה סטרפלס, כי אני לא ארגיש בנוח עם זה.
גם נשמע איזה ויתור, למה שמלות צנועות לא יכולות להיות סופר שיק.
גם זה בדיוק ערב בחיים, כאילו, את מבינה, וזה לא ויתור מבחינתי, ללבוש צנוע כשאנחנו פוגשים את ההורים שלו, זה לא, כי זה פשוט מובן מאליו מבחינתי.
לגמרי, זה כמו שעכשיו תלכי לפגישה חשובה, ולא תלבשי חשוף, זה אותו דבר, לא?
והם מצד שני, בחיים לא יעיזו להגיד לי מילה, לא על קמפיין על בשעת התחתונה שאני עושה, ולא על שום דבר אחר. אז יש כבוד הדדי, והחלה לשני הכיוונים, והכל עובד מהמם.
ומה, וחשבתם כבר לגבי חינוך, נגיד, של הילדים?
לא,
את חושבת שזה יהיה חינוך דתי? או...
תראי, הילדים שלנו, בעצם זה שהם גדלים במשפחה שלנו, יהיה להם משני העולמות.
נכון.
אז יכול להיות שזה יהיה חינוך דתי. זה בוודאי לא יהיה בקיצון החילוני או בקיצון החרדי.
כן, ברור.
אבל יהיה שם, בטוח כאילו שאני רוצה שהילדים שלי יגדלו עם מסורת, אני חושבת שזה יפה.
אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים לנו גם כעם. חד משמעית. אני יכולה להגיד לך שאנחנו גם הכי משפחה חילונית בעולם, ושני אחים שלי היו בחינוך דתי.
די.
כן.
איזה קטע.
כי זה פשוט היו הגנים הכי טובים בשכונה.
זה נכון, האמת שאומרים את זה, אומרים את זה, כן.
והם גדלו ככה, וזה מדהים.
תשמעי, אני לא מפחדת מזה. כאילו, אני מאוד סומכת גם עליי ועל חילי, ועל הזוגיות שלנו, שכמו שצלחנו את הדברים עד היום, ככה נמשיך ונעשה את זה, עם תקשורת פתוחה וכבוד.
יו, קורין, את קולטת שהולך להיוולד לך בן בעזרת השם? אימא לך.
אני לא, אני מרגישה ילדה, די, אני מרגישה ילדה.
כי אנחנו ילדות.
אני ילדה, לא הבנתי איך יש לי שני ילדים עוד שנייה.
שני ילדים, קורין.
אני לא ברור לי.
את חושבת שהקשר שלך ושל אלונה יהיה כמו שלך ושל ורדה?
יו, אני רק מאחלת את זה לעצמי, זה כל מה שאני רוצה בחיים, כאילו אם תשאלי אותי מה החלום שלי, זה, כן, כשאת יולדת גם קצת כזה, נגמרים לך חלומות כלפי עצמך, בקטע טוב אני אומרת, פשוט
כן,
כי
את חולמת כבר בשביל
כן,
כמה אנשים.
כאילו מי אני כבר, אני לא מעניינת את עצמי, את מבינה, כאילו אני, נגיד עכשיו יש מצב שאני ילד ביום הולדת שלי, זה בכלל
כן.
לא אכפת לי, את
בדוק.
מבינה? לא אכפת לי, כאילו העיקר שיהיה ילד בריא, ושהכל יעבור בשלום, אז את כאילו פתאום, את במקום שני, וזה דווקא לי עשה מאוד מאוד טוב, כאילו להפסיק קצת להתרכז בעצמי.
קצת להתרכז בעצמך,
כן.
ושפחות יש לך זמן למחשבות הסוררות האלה
בדיוק.
גם.
בדיוק, ואז הכל גם עובר עלייך עם פחות דרמה, ואת כן. פחות צוללת לדברים, ולדעתי גם, כאילו בזכות אלונה, יצאתי מהסיפור הזה של החלון, כי היא סוג של החזיקה אותי בחיים, כי את חייבת...
כי בסוף את צריכה להיות חזקה.
בדיוק, ואת חייבת לטפל בתינוקת. אין לך נשמה, את צריכה להעניק אותה, ואת צריכה לקלח אותה, ואת צריכה לטפל בה, וכאילו אין לך איך לצאת מזה, ובסוף, כן, זה הוציא אותי מהדיכאון הזה, ומהחרדות האלה, אז כאילו ילדים מאוד, לי עשו, זה עשה פרופורציות מאוד מאוד טובות.
אבל כי את גם באת מבית נורא... נורא קרוב, זאת אומרת, אני באמת רוצה שתרחיבי לנו קצת על הקשר שלך ושל ורדה, זה לא קשר טריוויאלי של אם ובת.
בכלל לא.
היא מגיעה לכל יום צילום.
נכון.
זה אמא שלי ממש לא מגיעה לכל יום צילום. היא שם בשבילך, היא מצחיקה, היא כאילו את פשוט בקצת יותר מבוגר.
בול. אמא שלי, אנחנו אותו בן אדם,
זה תמיד היה ככה?
לא.
מתי
לא,
זה התחיל להיות
זה
ככה?
זה התחיל בתכלס, כאילו, אני חושבת, אחרי ש... בשנים האחרונות. Mm-hmm. כאילו, בנגיד 10 שנים האחרונות. כי כשאת מתבגרת...
את שונאת ההורים.
את שונאת את ההורים, ואני רוצה להגיד גם, אם יש אמהות שמאזינות לנו, והילדות שלה הן שטן כרגע...
זה יעבור.
זה יעבור, גם אני הייתי שם.
וואי, אני אמא למה שהם סבלו
אבל
ממני.
אבל כולנו, תקשיבי, כולנו, דיברתי לא יפה, והתעצבנתי, ולא, והייתי מסתירה דברים, ולא הייתי קרובה.
נכון.
וכאילו, כל הזמן אני אומרת, תקשיבו, תישארו, תספגו את זה. ומה שאימא שלי תמיד עשתה, זה אהבה אותי ללא תנאי.
ממש.
כאילו, גם אם דיברתי לא יפה והתעצבנתי וזה, אין כזה דבר, נעלבתי ממך, תבקשי סליחה.
כן, אין אתה לא לדבר הזה, והקצרים בבית.
בחיים, לא.
את שומעת על הורים שלא מדברים עם הילדים שלהם?
לא.
את יודעת, מה זה עושה?
לא, זה נורא.
זה באמת, זה מעבר לבינתי, אני לא יכולה להבין את הדבר הזה.
זה לא משנה מה עשיתי לה ואיך התנהגתי, בשנייה שרציתי לחזור אחורה ולהגיד סליחה ולחזור לתלם, היא חיבקה אותי.
והיא הייתה שם.
היא הייתה שם, היא תמיד תמיד שם בשבילי, לא משנה מה קורה. וזה אני חושבת המפתח, כאילו ככה אני רוצה לגדל את הילדים שלי.
ממש.
להיות שם בלי תנאי, בלי תדבר אליי יפה או תעשה ככה, לא, אין תנאים. אתה הילד שלי ואני שם ללא תנאי, נקודה.
תמיד. אני בדיוק אתמול הייתה לי על זה שיחה עם תמר חברה שלי, שאמרתי לה כאילו, שבאמת אני כל כך רוצה שתהיה לי מערכת יחסים קרובה עם הילדים שלי ברמה, גם האימהית וגם החברית, אני רוצה שהם ירגישו בנוח לבוא ולספר לי הכל. אני יודעת שזה לא תמיד יקרה, כי בואי, גם אני ואימא שלי היינו קרובות, ולהגיד לך שסיפרתי הכל, ממש
אבל
לא.
היום אני כן מספרת
להכל. היום
הכל.
כן. אני חושבת שהשינוי הוא כשאתה פשוט הופך לאדם בוגר, ויש לך גם התלבטויות, אם היא תתייעץ.
נכון.
הרי אימא זה נטול אינטרס.
וגם לי נפל הסימון מתישהו, כאילו הבנתי שאימא שלי בן אדם כמו מוני.
כן.
פתאום, היא לא איזה מישהו, כאילו.
היא לא איזה אלה.
לא, היא בן אדם כמוני, היא עם אותה מחשבות שלי, היא עושה טעויות כמוני.
היא גם יכולה לפקוט.
בול.
ממש.
ואז את גם מסתכלת עליה אחרת, וגם קצת את נרגעת, כי
את
מתבגרת.
ואת רגישה אליה. את רגישה
נכון,
אליה
ואת
יותר.
ואת קצת יותר גם מטפלת בחזרה.
נכון, נכון,
והיום
נכון.
והיום אני חושבת שכאילו כל מישהו סביב הגיל שלנו, גילי ה-30, פתאום אנחנו חווים את ההורים שלנו, גם כי קצת יותר צריכים אותנו.
נכון.
וזה גם מקום מהמם להיות בו, כאילו להחזיר
ממש.
להם חזרה על כל מה שהם עשו בשבילנו, וקצת קצת יותר לטפל בהם.
ולפנק אותם,
ולהרים להם, ולהודות להם.
לא, זה כל כך נכון.
וכן, היום כאילו אני רק רוצה שיהיה להם טוב, את יודעת, ולכבד אותם, ולעשות להם גוד טיים.
כן. בנות, התקשרו לאימא.
כן,
אם אתן
באמת.
מאזינות לנו עכשיו.
לא, באמת, זה לא מובן מאליו, ולא
אני
יודעים.
אני כמה שהאורח חיים שלנו כל כך חמוס, ואת יודעת, יש לך, אין לך שנייה ביום. קורן.
לא.
בגלל שאנחנו גם עובדות בטלפון, אין לך, אני לא עונה לשיחות, יודעים
לא
להתקשר אליי.
כי זה לא נגמר, זה לא נגמר.
זה לא נגמר, אבל אני לקחתי על עצמי החלטה לפני כמה חודשים, אחרי שהיה איזשהו שבוע שדיברתי רק פעמיים עם אמא שלי, אמרתי, אמא, זה לא יכול להיות. כל יום להתקשר, גם אם זה שיחה של דקה, אני מתקשרת, אני עושה את היום.
יו, במקרה שלי,
עלייך.
זה איך שאני קמה בבוקר, ואיך שאני, כל
לא,
דבר שאני עושה.
אז לא, אמא שלי כפרה עליה, היא חופרת לפעמים, ואני לא יכולה, לא יכולה להיות בלוף מאמי.
לא, בסדר, אנחנו באמת חריגות. בואי, אני יודעת
כן.
שאנחנו חריגות, אבל כן, כאילו לכבד, ולא להתעכב על קטנות. כאילו...
לגמרי. יפה שלי, וואי, איזה כיפים עליה. תגידי, שאלה אחרונה.
יואו, אמר לי מהר ברמות.
נכון, צריך לסיים, כן.
יואו, יכולנו עוד איזה 5-6 שעות בכיף.
כן, כן, אבל אנחנו נעשה עוד פרקים, כי זה מרגיש באמת כאילו, אנחנו שעות בסלון. שאלה האחרונה כאן של אחת העוקבות, מה החלום שלך? מה את רוצה לעשות שעוד לא הגשמת?
וואלה, החלום שלי?
כן.
שהילדים שלי הוא בריאים ומאושרים.
יואו, בזאת השם.
באמת, זה משהו שלמדתי בחיים, הייתי, כן, עשיתי אח הגדול בגיל 23, זה, כסף, מעמד,
כן.
פריים טיים, אינסטגרם, עוקבים. אתה בסוף מסיים את החיים שלך עם המשפחה שלך.
נכון.
בסוף היום את מגיעה הביתה, ומה
נכון.
שיש לך זה המשפחה שלך,
נכון.
ולא העוקבים שלך, ולא החשבון בנק שלך, ולא המעמד שלך, והדברים האלה הם הרעיים, והנה הסתיימה לי עבודה אחת, ולא הייתה לי פרנסה, והנה יש לי פרנסה מדהימה, והנה יש לי זה. שום דבר לא חשוב, הדבר היחיד שחשוב זה הבריאות שלנו.
שהבסיס יהיה.
ושתהיה לי משפחה בריאה ומאושרת, באמת, חוץ מזה אני אסתדר עם הכל, תביאו הכל, אני אסתדר.
ממש, אמן, 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 אני מאחלת את זה גם לעצמי.
אמן.
הלוואי, בעזרת השם, יפה שלי, איזה כיף היה לי.
תודה, יום, היה לי מושלם, באמת.
ממש, היה מדהים.
הכי זרימה בעולם.
הכי, 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 אני מקווה, אני בטוחה גם שהעוקבות ייהנו, יש לנו המון קהל חופף.
כן, נכון, האמת שכן.
והם כל אמרו, תביא את קורין, תביא את קורין, אז הנה, קורין פה, קורין הייתה. אגב, הפרק הזה עולה היום.
די.
ממש זריז.
אני בהלם.
כן, כן, כן. עולה היום.
אז תעדכנו, תכתבו אם נהנתן,
ברור,
תשאלו שאלות המשך,
ברור.
תודה שהזנתם לנו.
כן, לגמרי, אנחנו נעשה על זה פולו-אפ. ואיזה כיף, באמת היה לי מדהים. וחברות, עד כאן שיחת בנות. אם אתן שומעות אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, תלחצו מעקב. ואם אתן צופות בנו ביוטיוב של עוד יותר, תעשו סאבסקרייב. תודה לכן שהזנתן. מוזמנות לכתוב לנו בתגובות ביוטיוב, או באינסטגרם שלי, או באינסטגרם של קורין, ואפילו גם בטיקטוק, גם בטיקטוק של קורין. בפרק הבא תהיה איתי כאן חברה אחרת, בנושא אחר שאתם תבחרו. ביי.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.